טוב. טוב, אנחנו... כמה דברים כי בעצם רק קראנו על... לא מצאתי משהו ללמד את התפילה המסובכת הזאת. אני אומר, מעבר לעובדה שהדברים כתובים, עושים ראש המחל כתובים בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, כלומר, דוד פה מאוד מתפעם מנשבע השם לדוד מת, לא ישוב ממנה מפרי מתנחה אשית לכיסלה וכולי. הוא מודה כאן להשם ובאמת מבקש מהשם שיעמוד על הדברים האלה, וכאן אני אומר מקבלת מלכות, מלכות בית דוד את המשמעות המאוד שונה ממלכות בית שאול. יש הרבה דיונים של מה בין שאול לדוד, ואנחנו מוצאים בחז"ל הרבה את הטענה שכשעם ישראל עולם אצל שאול, שכשעם ישראל ביקש מלך, והיינו אנחנו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו, שבעצם הייתה צריכה להיות מלכות ישראל. כלומר, למה זה חטא? מלכות ישראל היא בסך הכל דבר נכון ואידיאלי, ואנחנו מדברים על זה, ואנחנו מדברים על צמיחת מלכות ישראל ועל משיח, אז למה זה חטא? אז התשובה הידועה שהחלוא הפגע, כלומר שביקשו את זה לפני הזמן. כלומר, לכאורה, הייתה שם רק איזושהי טעות בלוח הזמני, ולא יותר. וזה לא נשמע כל כך טוב, הדבר הזה. אני רוצה לקשור את לוח הזמנים שוב, ובעצם אני חוזר, רק מסכם את הדברים שאמרנו בשיעור הקודם. אני רוצה לקשור את לוח הזמנים לשאלה שהייתי מגדיר אותה באמת כשאלת היסוד, והיא מהותה של מלכות ישראל. בשביל מה בכלל יש מלכות ישראל? האם מלכות ישראל זה דבר נכון, או מלכות ישראל זה דבר לא נכון? אנחנו הרי מוצאים בנביאים עצמם דברים שאנחנו מוצאים בישעיהו על המלכות, זה בואו נגיד לא מציאה גדולה. רחוק מלהיות מציאה גדולה. הרושם הוא שבעיה באחרית הימים, נכון, יהיה בית השם בראש הרים, ואז יש לנו ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זה בעצם האידיאל של ונשגב ויקבע השם צבאות במשפט, והאל הקדוש מקדש מצדקה, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כלומר, המלכות זה מושג שקשור במלך מלכי המלכים, והוא המולך באופן ישיר על עם ישראל, ואין צורך בגורם מתווך. ולעומת זאת במיכה, שוב, חזון אחרית הימים, אותם מילים כמעט, נכון, יהיה הרבה את השם בראש הרים, ונשא מגבעות וכו' וכו'. ושם יש, ואתה בית לחם, אפרת הצעיר להיות לי באפי יהודה, ומחצה לי להיות מושל בישראל, ועמד וראה בגאון, בעוד בגאון שם השם אלוהיו, וישב בו כי אתה יגדל עד אפסי הארץ, והיה שארית יעקב בגויים, בקרב עמים הרבים, כי הרי יהיה בבעמות יער, ככפיר בעדרי צון. כלומר, אנחנו שומעים כאן את מושג מלכות ישראל כמבטא, כמתווך, כמבטא את מלכות השם. קשה, אני אומר, למצוא בנביאים הכרעה, ומשמע שאנחנו כל הזמן מתרוצצים בין שתי נקודות. כלומר, אנחנו באיזושהי אליפסה שבנויה בין שני מוקדים, ובנויה על, בנויה על ההתרוצצות בין שתי הנקודות האלה. כשהשאלה מה יהיה בפועל, זה כבר תלוי בעיתים ובזמנים ובמצבים. אבל נדמה לי, כלומר, בהבדל הזה בין מלכות שאול למלכות דוד, אז אני רוצה לחזור למלכות שאול, ולמה שנאמר שם, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ביטוי לא יפה, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. וכמו שאומר הרמב״ם, אני אשמח הפסוקים האלה, אם כי בפסוקים האלה, בלולי דבריו, אני לא מסביר אותם כמו הרמב״ם, אז אומר הרמב״ם, אין מאמינים מלך, אלא כדי לעשות משפט ומלחמות, שנראה, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ולחם את מלחמותינו. וכל שם, ושפטנו מלכנו, והכוונה ינהיג אותנו מלכנו למלחמה, לא מדובר שם על משפט. כן? אבל נכון שלפני כן מדובר על משפט, כשנראה, על בני שמואל, אתה זקנת וסבת ובניך לא הלכו בדרכי, אז שימה לנו מלך ושפטנו ככל גויים, שם באמת מדובר על משפט. הצד הזה של משפט ומלחמות, כשאנחנו חוזרים לנאום הסיכום של שמואל, אחר כך, אחרי לקום מנחה גלגל, הוא התחדש שם המלוכה, משמע שמשפט ומלחמות אפשר היה להסתדר בלי מלך. כן, אומר, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה, אומר גם הוא, ובניי הינם איתכם לפני כן. שם אמרנו המקור לכך שכל אומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה, שאחרי אחרת מה אומר, ובניי הינם איתכם, והם שותקים על הדבר הזה. אבל משמע באמת שכדי לפתור את שאלות המשפט, יש פתרונות אחרים. לא צריכים מלך. מלך יש לו חסרונות שלו, ואנחנו מכירים את החסרונות ממשפט המלך, ומסתבר מתוך נאום שמואל שגם את שאלות המלחמות יש לפתור. קודם כל ויזעקו אל השם ויאמרו חטאנו, וניתן לפתור את בעיות המלחמות, כמו שמציע שם שמואל, כולם באים לפני השם למצפה ומסירים את האלילים ואת ההשטרות ואת הבעלים ואת ההשטרות ואת כל מה שב... תוכם, ואז הקדוש ברוך הוא מראים בקול גדול והומם את הפלישתים. כלומר, אני מתכוון כרגע בתור קוד. כשאנחנו מדברים על מלכות דוד, ומלכות דוד בהקשר שניתנת כאן, של אתה תבנה לי בית לשבטי, כלומר, של מישהו שצריך ואמור לבנות בית להשם. כלומר, מלכות, בית דוד, כלומר, מלך שתפקידו לבנות בית להשם. כאן עושה רושם שיש מקום לגורם המתווך, לגורם בשר ודם המתווך הזה, שהוא מלך בשר ודם שעומד בין העם ובין השם. כאן הייתי אומר, יצא לי כבר להזכיר את זה פעם, ונזכיר שוב פסוקים שאני לא יודע כפסוקי מפתח. בהבנת המלכות יש לנו להלן במלכים ב' פסוק שכדאי לזכור אותו, בפרק י' א', פרק י' א' במלכים ב', פסוק י' ז', אחרי שהורגים את עתליה, ושם נאמר, ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. כשנגיע פעם לספר מלכים בסרט השם, עוד הרבה שנים, אז אנחנו עוד נעמוד על ההבדל, על הקשר המאוד מפתיע שיש בין יואש ויושיהו, כן, שבסך הכל שני שמות כמעט זהים ניתן לומר. הדבר הזה כאן בא לידי ביטוי בצורה תיאורטית. ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. הדבר הזה בא לידי הביטוי החזק ביותר שלו באמת בימי יושיהו, כשנאמר שם בפרק כ"ג פסוק א', וישלח המלך ויאספו אליו את כל זקני יהודה וירושלים, והיה על המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והכהנים והנביאים וכולם למקטון ועד גדול, ויקרב אוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני, ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדוותיו ואת חוקותיו וכולי וכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. ושם אנחנו מוצאים איך הברית בין השם ובין העם הברית על ספר התורה במקדש, בעצם מי שמביא אותה לידי ביטוי זה המלך, כלומר זה מלך בשר ודם. כלומר, יש צורך, יש אכן צורך בגורם מתווך, הייתי אומר כאן, בין השם ובין העם. תמיד אנחנו יכולים לדבר על איזשהו מצב אידיאלי, שכל העם אומרים כל אחד, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ואם אנחנו נמצאים שם, אז אולי באמת אפשר לוותר על מלך. אבל זה נשמע דבר שיכול לקרות פעם אחת. זה לא דבר שניתן להיות, שניתן לחשוב שיכול להתקיים בכל עת ובכל שעה. כשאנחנו רוצים שהעם יהיה עם להשם, שהעם יכרות ברית עם השם, אתה צריך מלך בשר ודם. שהוא יכרות את הברית הזאת. יראות הברית זה לא רק עניין טכני, טקסי, שכולם באים ועומדים וכולם אומרים, אנחנו קוראים ברית. כן? מלך שיבוא, יישם את זה, כמו ששם יושיעו מיישם את זה ומחריט את כל העבודה הזרה מן הארץ ועושה את כל הדברים. כלומר, אתה צריך את הגורם הזה שמייצג את העם, שיש לו הכוח, יש לו הסמכות, יש לו הצבא, יש לו העוצמה להוביל אחריו את העם למהלך הזה של הברית עם השם. זה לא לעשות משפט ומלחמות. לעשות משפט ומלחמות זה לפתור את הצרות. לעמוד ולקיים, להיות אחראי לקיום הברית עם השם, זוהי כבר משמעות אחרת לגמרי למלכות בשר ודם, ודומה שלכך נבחר דוד, ולכך נבחר דוד וזרעו, וזה איזושהי אמירה של יישום מעשי של הברית המתמדת בין הקדוש ברוך הוא ובין העם. מלך שיישם בהתמדה את הברית שבין השם ובין העם, הדבר הזה בא כאן לידי ביטוי באמת בבניית המקדש על ידי בנו של דוד. המקדש, אנחנו רואים, זה המקום ששם קורטים את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, וכל הדבר הזה הופך להיות חלק מהברית הזאת על הקשר בין בית השם ובית המלך. אנחנו נצטרך לעמוד לחוד. כלומר, אני חוזר ואומר, המלך שעושה משפט ומלחמות, כאן יכול להיות שיכולנו להסתדר בלי מלך. זה מה שבעצם הוא טוען שמואל. לדברים האלה ניתן היה להסתדר בלי מלך. מי שלוקח על עצמו לכרות את הברית המתמדת הזאת של כל יום וכל שעה בין השם ובין העם, או כמו שכאן בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם, כן, זה כאמור מלך בשר ודם, מה שנועד בבית שני לקחו את זה על עצמם מלכות בית חשמונאי, אבל בעיקר עוד לפני שהפכה להיות מלכות, כלומר הדור הראשון ברגע שהפכו להיות מלכות, אז דווקא הדבר הזה קצת התרופף. אבל האמירה הזאת של קשר בין מנהיגות פוליטית צבאית לבין חידוש הברית בבית המקדש בין השם ובין העם, אז זה בעצם הייתי אומר עובר לנו איזשהו קו מקשר בין יושיהו לבין יהודה המכבי. כן, זה דבר שלא היה ביניהם. אתם רואים כבר גשר שעובר מעל תאומות קשים ביותר, אבל בסך הכל מי שממשיך את מה שעשה יושיהו זה יהודה המכבי, נגדיר את זה. כן, הוא ממשיך את את הקו הזה. כן. לא, זה בדיוק הפוך. כלומר, כאן יהוידע, הכהן הגדול, המלך הוא אמנם צעיר, כן? יהוידע, הכהן הגדול, הוא הקוראת את הברית בין השם ובין המלך ובין העם. הכהן מופקד על עבודת המקדש. כלומר, על הדברים האלה כשהם בתהורתם. השאלה, מי יבאר את העבודה הזרה שמסביב למקדש? שזה התשתית של הברית הזאת. נגדיר את זה ככה. השאלה, מי יבנה את המקדש? שוב, נלך למה שקורה בתורה. שם זה יהיה יותר ברור. משה רבנו קורט את הברית בהר סיני, נכון? בונה את המשכן, שים לב לסדר. אהרון מתכהן ועובד במשכן. כלומר, עכשיו, בניית המשכן קשורה בכריתת הברית בהר סיני. כריתת הברית לדורות זה כמובן ביאור העבודה הזרה, ולא רק ביאור העבודה הזרה. בואו נגיד מה שאומר הרמב"ם וכופה כל ישראל ללך בדרך התורה ולחזק את בדקה. רמב"ם רואה את זה כחלק אינטגרלי מתפקידו של המלך, והוא אומר, אם עשה כן והצליח, הרי הוא בחזקת משיח ודאי. הכופה כל ישראל ללך בדרך התורה ולחזק את בדקה, זה המבחן של מלך ושל מלך המשיח. אם הוא ניסה הרי ככל מלכי ישראל הקשרים, עשה כן והצליח, זה ביטוי לכך שהוא המלך המשיח. האם הוא כופה את כל ישראל ללך בדרך התורה ולחזק את בדקה? אתה מדבר היום על מלכות ישראל שלנו, ראשית צמיחת גאולתנו. יש לך כמעט הכל, רק זה חסר. נגדיר את זה כך. אבל הדבר הזה, לחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, זה התפקיד של המלכות. זה התפקיד של המלכות. היה פה חזון גדול, ופעם אחת גם ישמו אותו, כן? מצוות הקהל, שאתם אתם זוכרים את זה? ניסו לעשות את מצוות הקהל, עשו את זה בכותל המערבי, במקום בהר הבית. לא חשוב כרגע, אבל בא נשיא המדינה וקרא שם פסוקים בספר התורה וכולי. מבחינה סמלית זה, בוא נגיד, זה היה מאוד מרומם נפש, בגלל שזה נתן את הדוגמה של המעמד. אבל לקרוא בספר התורה זה לא טקס. לקרוא בספר התורה זה להגיד לעם מה צריכים לעשות. וכשמלך רואה לו, תראה את שור אחיך או חמורו, טועים בדרך, תלמת מהם, שב תשיבם לאחיך. כלומר, הוא אומר, את זה אתם צריכים לעשות, לא שהוא קורא. כשהוא אומר שם, ויבדתם את מזבחותם, ושיברתם את מזבחותם, ושהם תשרפו באש, הוא אומר, זה אתם עכשיו צריכים לעשות, זה לא רק לקרוא. והדבר הזה, כשמלך קורא בתורה, במצוות הקהל, שוב, שאסור לנו להתייחס לזה כאל טקס. בוא נגיד במושגים שלנו מה שהיינו עושים, אז היינו אומרים, המלך קורא את ספר המצוות. הוא אומר לעם, מטיל עליהם מה אתם עכשיו צריכים לעשות. זאת אמירה הלכה, זאת אמירה הלכה למעשה. זה לא רק קריאה בתורה. זו המשמעות של חידוש הברית אחת לשבע שנים, זה תפקידו של מלך. וזה כמובן התפקיד, זה התפקיד שמסביר את משמעות המלכות לכתחילה. עכשיו, התפילה הזאת עצמה, אני לא אקרא אותה עוד פעם, קראנו אותה פעם אחת, שברנו את השיניים, ולא נקרא אותה שום, אני רק רוצה לתת רמז. התפילה כפי שהיא כאן, כתובה במילים מאוד מסובכות, מאוד פיוטיות, היא עצמה כתובה בפרק י"ז, במלכים א', בצורה יותר פשוטה ויותר ברורה. כן? המילים קצת משתנות. אני אומר, הרבה פעמים יש לנו בעיה עם זה במילים, גם בספר מלכים וגם בספר שמואל. אתה קורא את זה בדברי הימים. כן? שינוי לפעמים של מילה אחת נותן לך אפשרות להבין את המשפט כולו. בואו ניקח את הפסוק הפרובלמטי שבו סיימנו את השיעור הקודם ונראה איך הוא נראה בדברי הימים, פסוק כ"ג. מי רמך ישראל גואך על בארץ, קורא לנו גם התפילה, מי רמך ישראל גואך על בארץ אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארציך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוהיו. אמרנו לכאורה, אני סליחה שאני מדגיש את המילה לכאורה, כן? המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא פדה ממצרים את עצמו ואת העם. כן. אם אנחנו רואים את המסוג הזה שם בדברי מפרק י' ז' מי המי א' כמובן, וזאת רק דוגמה, אתם תוכלו לבדוק את כל הדוגמאות אחת לאחת, אז זה שיעורי בית, אנחנו לא נלמד את זה עכשיו, אבל בתור דוגמה, איך אפשר להיעזר בדברי הימים? ניתן אחר כך, אולי דוגמה לא מכאן. כ"א. ומי כעמך ישראל גואר על בארץ, אשר הלך האלוהים, אצלנו אשר הלכו אלוהים, כן? לפדות לא לעם, כאן זה לפדות לא עם, לשום לך שם גדולות ונוראות לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גויים. כלומר שגויים ואלוהיו, על פי זה מה שנאמר כאן, זה לעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך על גויים ואלוהיו. כלומר גויים ואלוהיו זה לא עם ישראל ואלוהיו, אלא זה עמי כנען ואלוהיו. מבינים? כן? לעשות את הגדולה הזאת על עמי כנען ועל אלוהיהם. כן? כלומר הרבה מאוד מקומות, אני זוכר עוד שמעתי ממבודוי ברבי הרב יואל בן נון, שמעתי פשט נהדר, אבל אני כמובן לא יכולתי להסכים איתו. כי תראו למשל במלכים א' פרק ת', לדוגמה, אגב גם כאן בתפילה שלנו ניתן למצוא כמה דברים כאלה. שם השם נראה לשלמה שנית ואומר לו שאוי ואבוי מה שפה עלול לקרות. הוא אומר לו פסוק זין, ויחרתי את ישראל מעל פני האדמה, נתתי להם את הבית אשר קדשתי לשמי אשר לך מעל פני, והיה ישראל למשל ושנינה בכל העמים, והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום, אתה צריך להגיד, והבית הזה יהיה תחתון, כל עובר עליו ישום ושרק. כן, טוב, לא, אני לא אתן כאן את הפשט שלו, אבל מה פירוש והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק, זה מילים שאין להם פשט. נפתח רגע במלכים, בדברי הימים, אני אומר, יש לנו הרבה דברים כאלה. מה משמעות הדברים האלה, זה כל הבטחות, זה אם אני טועה בפרק ח' בדברי הימים ב', אם אני זוכר נכון. לא, בסוף פרק ז'. פסוק כ"א. והבית הזה אשר היה עליון לכל עובר עליו ישום ואמר במאה עשה השם ככה בארץ. כלומר בבית הזה יהיה עליון, הכוונה הבית הזה שהיה עליון. כלומר איך בדיוק להסביר את התחביר, לא לבוא עכשיו, אבל אומר כאן זה כמובן הרבה יותר ברור. כלומר ספר דברי הימים הרבה פעמים מפרש לנו פסוקים קשים, תחביר קשה, שבדרך כלל אנחנו באמת מצפים שכשנביא כותב איזה תחביר לא יהיה רגיל, יהיה משהו יותר פיוטי, משהו יותר עליון, שפה יותר גבוהה. כן, ספר דברי הימים כותב את זה בצורה בצורה פשוטה יותר, ובכל אופן דוד מתפלל ומברך. בסדר, כאן אנחנו עכשיו נעשה קפיצה גדולה במקום הזה, נדמה לי שרמזתי על זה בסוף השיעור הקודם, וכאן אנחנו נכנסים לבעיה שאני מודה שאני נמצא, אני פתרתי אותה כבר כמה פעמים, כל פעם בדרך אחרת. עכשיו אני מנסה פה עם הצוות שלי יחד עם חבריי לפתור את זה, והפתרון עדיין איננו ברור לחלוטין, אבל את יסודותיו אנחנו יכולים כבר לתת עכשיו. בעצם הפרק שאני רוצה ללמוד יחד עם זה, זה את פרק כ"ד, עם כל מה שעשינו כאן בפרקים ו'-ז'. פרק כ"ד יעסיק אותנו לא מעט, אנחנו נלמד אותו, אחר כך אנחנו נראה איפה אנחנו שמים את כל החבילה. ויוסף אף אדמה לחרות בישראל ועשת דוד בהם לאמור לך מנהת ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע ופקדו את העם, וידעתי את מספר העם. למה אני לומד את הפרק הזה כאן? אנחנו עכשיו נראה, אבל כדי שלא יהיה מוזר מדי, אנחנו הולכים לדבר פה על המגיפה הגדולה שהייתה, ושחז"ל אומרים לנו שהמגיפה הזאת קרתה בגלל שלא טבעו בניין בית המקדש. כולנו מכירים, ואני אומר, זוהי מתודה מוכרת בחז"ל. ניתן אולי דוגמה מאוד ידועה, ויהיו בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. אז הפירוש המקובל, למה ויבקשה יושב ויבקש עמיתו, שלא מעלה את בנו, נכון? לא כתוב שום דבר. טוב, ויקח, משה, תשתוב את בנה, ורכיבם על החמור, והיה שבר צמצה. ויאמר השם משה בלכתך לשוב מצרים, הרי כל המופתים שעשיתי ידך ועשיתם לפני פרעה, ואני חזק לבו ולא ישלחת אב אמותי לפרעה, כה אמר השם וכולי, ויהי בדרך בבלון וגשהו השם ויהי בקשר איתו. יש פה איזה רמז שהוא לא מעלה בנו? מה? כלומר, לאור בדרך שזה היה הפתרון, אנחנו מבינים שזאת גם הייתה הבעיה. כן, כלומר, כיוון שעל ידי המילה משה רבנו ניצול, נכון? אז ממש משמע הייתה הבעיה שלא מעלה בנו, נכון? גם כאן, מה הפתרון למגפה? הפתרון למגפה היה, זה, אנחנו תכף נראה, טוב, אולי באמת נקרא. נמשיך רגע פסוק ג' ויאמר יואב אל המלך יוסף אדוני אלוהיך אל העם קיים וקיים מאה פעמים ואני אדוני המלך רואות ואדוני המלך למה חפש בדבר הזה ויחזק דבר המלך אל יואב על שרי חי ויצא יואב שרי חי לפני המלך לפקוד את העם את ישראל ויאמר יותר ידיים אנחנו ברור הרים מן העיר יושב בתוך הנחל הגד ואליעזר ויאמר גלעד ואלעזר סחטים חודשי ויבואו דנה יען וסביב אל צידון ויבואו עם צרצור וכל ערי החיבי והכנעני ויצאו אל נגב יהודה באר שבע וישוטו בכל הארץ ויבואו מקצת תשעה חודשים ועשרים יום ירושלים ויתן יואב את מספר עם קדם אל המלך ודי ישראל 800,000 איש חי שולף חרב ויש יהודה 500,000 איש ויחלף דוד אותו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל אדוני חטאתי מאוד שעשיתי ואתה אדוני אעביר לה את עוון עבדך כי נשכלתי מאוד ויקום דוד בבוקר ודבר אדוני היה אל גד הנביא חוזה את דוד לאמו אדוני אמר דוד דוד גמר אדוני שלוש שנים נוטל עליך בחר לך אחת מהן ואשא לך ומוגד את דוד ברגל לו ויאמר לו התבוא לך שבע שנים רב בארציך ועם שלושה חודשים נוצחה עם תשריך ורודפיך ואם יהיו שלוש ימים דבר בארציך אתה דאו ראה מאשיב שולחי דבר ואומר דוד רגע צריך למרות דבלנה ויד אדוני כרבי רחמה ויד אדם עלי פולה ויתן אדוני לדבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש שלח ידו המלאך ירושלים שחטה והנה לכם אדוני אל הרעב היום על המלאך המשחית בעם רעב אתה ירף ידיך ומלאך אדוני היה עם גורן הערבנה היבוסי ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנוכי רדעתי ואנוכי הבאתי ואלה אסון מהעשות הנה ידך ביוב בבית אבי ויאמר גד דוד ביום הוא ויאמר לו עלה והקם לאדוני מזבח בגורן הערבנה היבוסי ויד דוד כדבר גד כאשר סיפה אדוני והשקף הרבנה ויד את המלך ודב אדם עוברי בארצה ויציאה הרבנה וישתק מן המלך הפה בארצה ויום הרבנה מדוע בא אדוני המלך אל עבדו ויום דוד לקנות ממך את הגורן ויום מסבר לאדוני את האשר המגפה מעלה ויום הרבנה דוד ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו ראי הבקר לעולם המורגים וכלי הבקר לעצים הכל נתן הרבנה המלך למלך ויום הרבנה למלך אדוני אליך יוצאיך ויום המלך הרבנה לא רק יקנו אקנה מאותך במחיר ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם ואין כן דוד את הגורם ואת הבקר בכסף בשקלים 50 האם אין שם דוד מזבח לאדוני ועולות ושלמים ויתר אדוני לארץ ותעשר המגפה מעל ישראל הסיפור הוא צורה יותר שלמה יש לנו דברי הימים אנחנו נהיה אותו אנחנו נעשור את הדבר הזה לא מעט אני רק אומר לאור המשך הסיפור ולאור הפתרון חז"ל אומרים רבן נביא את זה בפרשת כי תישא בהרחבה שלא תבעו בניין בית המקדש כן? שלא תבעו בניין בית המקדש אגב כל עניין הנגף שיש במפקד, יש גם שם, ואנחנו רואים שמה הפתרון שם, מה הפתרון של פרשת כתיסה כדי שלא תהיה מגפה? גם כן, לקחת שקלים מאת העם ולבנות מהם את המשכן, כמו כאן, שהוא משלם בכסף שקלים 50, בדברי הימים כתוב בכסף שקלים 600, כן, ממש מה שלקח מהשפטים השונים, כלומר שממש היה תהליך כמו בפרשת שקלים, הבאה עלינו לטובה לולא הייתה שנה מעוברת אבל לעניין שלנו אנחנו רואים כאן את מה שאומרים חז"ל במדרש שהמגפה קרתה משום שלא תפרו את בניין בית המקדש וקניית גורן אורנן מאת מלך יבוש הוא הרבנה או אורנן, קניית גורן אורנן, היא הייתה תחילת הפתרון, ושם באמת נעצרה המגפה, למרות שהמגפה הייתה צריכה להיות שלושה ימים, הייתה רק יום אחד, וניצלו משאר המגפה. לא עכשיו. העניין שלנו, דבר כזה, שלא חטא כזה, שתחום בעניין בית המקדש, שמביא לעונש כזה גדול, הוא דבר שלא ניתן להעלות אותו על הדעת, אחרי פרק ז', נראינו עכשיו, מסכימים? עכשיו, מה למדנו בפרק ז'? שדוד רצה לבנות את בית המקדש, והשם אמר לו, אל תבנה, זה ייבנה בדור הבא. מה שייך ללכת ולגוף את העם על שלא תבוא בניין בית המקדש? אני מעריך שנבואת נתן התפרסמה והייתה ידועה, וגם אם לא, אם הקדוש ברוך הוא מעוניין שהמקדש ייבנה בדור הבא, אז מה עכשיו יש טענות על העם שלא תבוא את בניין בית המקדש? משמע, בהחלט היה מקום לבנות את המקדש, לא שבר זה נדחה, ואנחנו נדבר על שאלה למה זה נדחה, וגם הייתי שכבר דיברנו עליה. אבל בשלב הזה בהחלט היה מקום לבנות את בית המקדש, ואז לכאורה, עוד לפני שלמדנו את הפרק הזה, ולפני שהסברנו מה קורה בו, סדר הדברים הנכון הנראה כרגע, ואני אומר, זה עוד יהיה הרבה יותר מסובך, אבל סדר הדברים הנכון הנראה כרגע הוא, שהיה המפקד, אנחנו נראה איך, אם זה על שלא תבוא את בניין בית המקדש, איך זה מתקשר למפקד? זה מתקשר למפקד גם כאן וגם בפרשת כתיסא. אני מקווה שנקבור את כל... אני מצא את הפרשה הזאת לפני שנגיע לפרשה שקלית. אבל... אבל... נעזוב כרגע את שאלת המפקד, דבר רק על זה שלא תבוא את בניין בית המקדש, אז הנה כאן, כשהמלאך עמד על ירושלים לשחתה, הלך דוד ואסף שקלים, וקנה את גורן ארבנה היבוסים, הקים עליו מזבח. ומה אם כן השלב הטבעי המתבקש עכשיו? מה? להעלות את הארון מקריית יערים לירושלים. מה בכלל העניין של ירושלים? למה שהארון לא ימשיך לשבת בקריית יערים? רק שפתאום מתברר שהמקום שאותו בחר השם הוא כאן, בגורן ארבנה, ליד ארמונו, ליד ביתו של דוד. שם השם בחר לו משכן, שם דוד בונה את המזבח, מעלה את הארון מקריית יערים לירושלים, וכרגע כמובן מה המטרה? לבנות בית ולשים את הארון. כרגע יש משהו פרדוקסלי, מה הדבר הפרדוקסלי כרגע? מעבר עיני אנוכי יושב בבית ארזים הארון אלוקים יושב בתוך העירייה, מה פרדוקסלי כאן? המזבח למעלה, והארון למטה. כן? הארון נמצא בבית דוד, אשר בא להם ארון השם, שנמצא שם בעיר דוד. המזבח נמצא כבר בגורן עולן, כלומר, על הר מוריה.
אולי זה על הר ציון?
מה הר ציון? מי הר ציון?
אולי זה על הר ציון, זה יותר גבוה מהר הבית.
מה הר ציון?
אולי הארון על הר ציון, לא על הר.
אבל הארון כתוב, זה כתוב במפורש, לנו כמה פעמים. הארון היה בבית דוד. אחר כך יאמר ששלמה מעלה את בת פרעה מעיר דוד, מה שאומר לו, תשב לי אישה בבית אשר באה עליהם ארון השם. ארון השם בהתחלה היה בבית עובד אדום הגיטים, ואחר כך הגיע לבית דוד, וכאן בהחלט היה מקום לבנות את הבית, וגם את כל השמחה הגדולה של דוד שהעלו את ארון השם ניתן לראות ככפרה על החטא ועל המגפה ועל ההתפייסות בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, ולכן הייתה כל השמחה הגדולה הזאת מסביב, ודוד מפרסס ומחכה. כן? מה גם שיש מקום גם להסתייגות של מיכל, ואומרת, מה אתה פה מפזר שמחרקר, מתו פה 70,000 איש? מה אמרנו, יש כאן ראי לכל מות בית שאול, עם כל מה שקשור. זה לכאורה מתבקש. אני כרגע אינני רואה מהמנוס, מהעניין הזה, ללמוד את פרק כ"ד בצמוד לפרקים ו' ז' ולפניהם. כן.
אבל לשים את זה לפני פרק ז' זה עדיין בעייתי, זה עדיין בעייתי בגלל ש... כי אז כאילו דוד בונה את המקדש, ואז השם אומר לו לא. זה כאילו, להגיד שהוא... אני מתחיל להצליח לשים את זה לפני זה, בגלל שהם רוצים להיות במקדש, ואחרי זה להגיד להם לא, זה אבסורד.
לא, זה אבסורד שכבר דיברנו עליו, בשורים הקודמים. אמרנו שבאמת ייתכן שהקדוש ברוך הוא נותן לדוד לחיות בית, וזה מה שאמר לו נתן, כל אשר בלבבך לחסה אלוקים עמך. אבל אז כשהוא העלה את ארון השם, אז קרה סיפור עם מיכל, ומתברר שאין לו בית, יש עדיין צריך בית וגם ילד והכל וכולי וכולי וכולי. כמובן יש כאן גורמים נוספים שאי אפשר יהיה להתעלם מהם, ואנחנו נדבר עליהם עוד מעט. כן.
אבל איך כל זה מסדר עם המדרש של דוד שיושב עם שמואל ומחשבים את נויות ברמה? זאת אומרת, האם הם, לפי המדרש הם, או לפי האגדה, הם חישבו שהארון וזה מקום אשר בחר השם זה צריך להיות ירושלים, לא?
שמה?
נויות ברמה, זה בעצם יש מדרש של דוד, אז הם חישבו בדיוק איפה זה צריך להיות. האם במובן מהמדרש שם שהם החליטו שזה ירושלים?
זו שאלה שאני שאלתי את עצמי, אני לא בטוח שהם חישבו איפה זה צריך להיות. לפי מה שאנחנו רואים בדברי הימים, הם חישבו את הגודל ואת השיעורים ואת הקצב וכמה משקל זהב וכמה משקל כסף ואיך יראו כל הדברים ותבנית המרכבה קרובים. לא כתוב שנאמר שם איפה זה. אני חושב שזה היה הדבר היחיד שלא היה. כן. מה?
אתם
אתה יכול להגיע משם למסקנה שהיה בהר המוריה. מה? אז זה לכאורה עומד בסתירה, אני לא זכרתי זה. אני זוכר את המדרש, לא זכרתי את הדבר הזה. אבל אז לכאורה זה עומד בסתירה לכל מה שעולה מתוך המקראות. שהוא לא ידע איפה זה, שנביא אמר לו. מה?
מקום המזבח, צריך
להגיד לו. מקום המזבח המדויק? הוא אומר לו לבנות מזבח בגורן עונה. לא אומר לו על איזה מטר. מה?
איפה שהמלאך עצר, שמה.
ויבוא גד הנביא ויאמר לו עליה הקם להשם מזבח בגורן ארוונה היבוסי. משהו שהוא לא ידע מזה בכלל. לא ידע שצריך להיות שם. אני אבדוק עוד פעם את לשון המדרש בדבר הזה לכאורה, כאן הדבר הזה נעשה. כמובן, עוד פעם, לפני שאני לומד את הפרק, אני רוצה להסביר איך אני מדביק, זה דבר שעסקנו בו פעם, ואני צריך לראות את זה עכשיו שוב, איך אני יכול להדביק פתאום את פרק כ"ד לפרקים ו"ז. כן, הרי זה ו"ז, זה כ"ד. כן, איך אני מדביק. כאן אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו קוראים כרגע את פרקי נתן. בעוד שארבעת הפרקים האחרונים הם פרקי גד. כלומר, יש לנו כאן מגילות שונות. נזכיר עוד פעם ממש בקצרה, כבר שדיברנו על זה בזמנו. נראה את הפסוקים בסוף דברי הימים. א', עסקנו בזה בתפר שקיים בין פרקי שמואל לפרקי גד, וכאן בין פרקי נתן לפרקי גד. ממש בסוף דברי הימים א' כתוב, פרק כ"ט פסוק כ"ט, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. כלומר, יהיה לנו שלושה נביאים שכתבו את דברי דוד הראשונים האחרונים. ברור שהראשון מנהם זה שמואל, ואנחנו אמרנו גם פחות או יותר עד איפה. אני מעריך שזה עד משיכת דוד ולא יותר משם ואילך. כל פרקי ספר שמואל א', מי שמתלווה אליו זה גד, מופיע במפורש, הוא מתלווה אליו שם. והוא מדבר איתו שם. בירושלים אנחנו מוצאים בעיקר פרקי המקדש, ואחר כך פרקי דוד ובת שבע, חטא ועונשו ומינוי שלמה וכל הדברים האלה, זה נתן, וזה נראה באמת עד סוף פרק כף. נוכיח את זה כשנגיע לשם, לא עכשיו. הפרקים כף א' עד כף ד' הם נהיים פרקי גד. הפרק שלנו אין סוף לומר. פרק כף ד' אין סוף לומר. ברור לנו שמי שמדבר שם, או כמו שכתוב, מי שמגיד שם זה גד. כן? גד מגיד את הפרק, כמו שכתוב, ויבוא גד אל דוד ויגד לו. כן? גד מגיד את הפרק, אבל כתוב כאן, ויוסף אף השם לחרות בישראל. יש להניח שלמה זה מתקשר למה שכתוב בפרק כף א', ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית אדמים, ועל אשר המית את הגבעונים. וכאן זה ויוסף אף השם לחרות בישראל, בנוסף למה שהיה כאן. וגם כאן הוא מציע לו או שבע שנים רעב, כתוב כאן, או שלוש שנים רעב, כמו שכתוב בדברי הימים, ממש במקביל לשלוש שנות הרעב האלה. זה ויוסף אף השם לחרות בישראל. גם פרקי הביניים נראים פרקים קדומים מתחילת מלכות דוד, וודאי אי אפשר לקרוא את הפרקים כסדרה. זה פשוט, אי אפשר לראות את דוד כובש את כל האימפריה ואת כל המעצמה ואת הכל, ואז לקרוא בפרק א', ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, ודוד ועבדיו עמו וילחמו את פלישתים, ויעף דוד וישבי בנוף אשר מלידי הערפה. כלומר, אתה חוזר פה לפרקים הראשונים. כך שגם פרק ד', אחרי ביום יציל השם אותו מכף כל איבר ומכף שאול, גם פרק ד' נראה שהוא בין הפרקים הקדומים, שהם פרקי גד, וממילא זה יכול להשתלב אצלנו. רק למה זה לא נכתב יחד עם פרקים ו' וז', כי פרקים ו' וז', כמו שאמרנו, עם פרקי נתן, בעוד שפרק כף ד' זה פרקי גד. כלומר, מדובר פה על שני נביאים שונים, אבל אני אומר, מהנחה, והנחה שבהחלט מסתברת, שהמגפה על שלא תבעו את בניין בית המקדש, אז אני מניח באמת שבעקבות העניין הזה, דוד מעלה את אהרון, ודוד רוצה לבנות את המקדש, ורק נתן אומר לו שלא יבנה את המקדש, אתה תבנה לי בית לשבתי, וכולי וכולי וכולי, וכל מה שקראנו קודם, אבל אז הפרק הזה נמצא כאן לפנינו. אנחנו גם צריכים לראות את הפרק, לראות מה קורה בו, כשמה שבעצם יצא לנו לדבר רוב השיעור, זה בכלל למה הפרק הזה שייך אליהם. אבל עדיין לא למדנו את פרטיו של הפרק. פרטיו של הפרק הם סבוכים, אינם פשים. וכאן מדובר על ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנהלת ישראל ותבדה. כלומר, גם כאן משמע שהעונש הוא לא רק על המפקד, העונש הוא ודאי על המפקד, אבל לא רק על המפקד, שהרי נראה ש... המפקד כאן זה לא רק החטא, אלא זה כבר תחילת העונש, נכון? והשאלה, ויוסף אף השם לחרות בישראל, על מה? על מה קרה אף השם בישראל? לכאורה, כאמור, אם אני מוסיף את השאלה הזאת אל הפתרון, שהפתרון הוא בניית המזבח בגורן עולם, אז זה די מתאים למה שחז"ל אומרים, שזה היה איפשהו קשור לאי תביעת בניית בית המקדש, וכאן עולה כמובן שאלה מאוד קשה, מדוע היו צריכים לתבוע את בניין בית המקדש? כלומר, ממה זה התבקש? לתבוע את בניין בית המקדש, אבל משמע שבאמת הבית היה אמור להיבנות בימי דוד, וזו רק הייתה דחייה בדיעבד שנדחה לימי שלמה. אז ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. נפתח ונשווה את זה לכף א' בדברי הימים א', תחזיקו עסק פה ושם. ואני עד הפרק כף א'. שם כתוב, ויעמוד שטן על ישראל. ויסת את דוד למנות את ישראל. טוב, אפשר עכשיו להתחיל לפלפל פלפולים, כאן משמע שהשטן הסית, וכאן משמע שהקדוש ברוך הוא הסית. איך שני הדברים האלה מסתדרים. אבל בהחלט, ויוסף, אף השם לחרות בישראל, מי שחרה פה בישראל, זה לא השטן חרה פה בישראל, אלא השם חרה פה בישראל, והשטן הסית את דוד לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. כן. שמה?
בן אדם שמצר,
שטן,
לא
בתור... לא, לא יודעת. אני לא בתור בן אדם שעושה צרות. השטן?
כן, לא
השטן, שעושה צרות. יכול להיות, אני לא חושב שיש צורך בזה. אני ממש לא חושב שיש צורך בזה. אנחנו נראה את המלאך שעומד חרבו שלופה בידו, נטויה לירושלים. אנחנו נראה כאן בנושא של כמה כמרים ש... עד הרבה. דווקא כן הייתי משתף כאן משהו אחר. אבל יכול להיות. אני אומר, דרך כלל אתה מוצא גם את המלאך, חרבו שלופה בידו, אצל בלעם, שאיך הוא קורא לעצמו. הנה אנוכי, יצאתי לשטן, כי ירדת הדרך לנגדי, אתה רואה תמונה די דומה. דווקא הייתי הולך יותר בכיוון אחר. עדיין לא ברור איך הוא הסית את דוד, ומדוע זה הסתה? מה רע במניין? מדוע המניין הזה הוא עבירה? זוהי שאלה שאנחנו בהחלט נצטרך לשאול את עצמנו. כרגע אני רק מעיר, ויום המלך אל יואב שרחה אלה שגיתו שוט נם בכל שבטי ישראל מנדן ובר שבע, ופקדו את העם וידעתי את מספר העם. ויום יואב אל המלך ויוסף, אדוני אלוהיך אל העם כהם וכהם מאה אף עמים וידע אדוני המלך רואות. ואדוני המלך, למה חפץ בדבר? ויחזק דבר המלך ליואב ועל שרי החיל. ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם, את ישראל. זה מתחיל אם כן ממחלוקת בין יואב לבין דוד. וכאן אנחנו רואים את ההליכה הגדולה, אם זה לוקח כמעט 10 חודשים. ישוב רז ויבוא מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים, ניתן יואב מספר מפקד העם אל המלך. כאן מדובר על 800,000 איש ועוד 500,000 איש, כלומר 1,300,000. תחזיקו אצבע ותעברו לדברי הימים. שם נאמר בפסוק ה' ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ויכול ישראל 1,000,100,000 איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב, ולוי ובנימין לפקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. כלומר, שם המספרים שונים, מספרים הרבה יותר גדולים, כמעט 1,600,000 איש, כן? מספר עצום. מה טיב ההבדל הזה? אני יכול לנחש שזה מתקשר, אני בשיעור משהו דחוף. הדבר הזה, כלומר הסתירה במפקד, אני מעריך, מנחש, שזה קשור למחלוקת בין יואב לבין דוד, ושהוא לא פקד את כולם, ויתכן שזה מה שמסתיר את המספר, אם כי זה נראה על פניו גדול מדי, אבל שהוא לא פקד בכל המקומות, שלא עשה את העבודה שלו כמו שצריך, ואולי היה צריך לפקוד שוב, ואולי לכן זה לקח כל כך הרבה זמן, ואולי עשה את זה על ידי אחרים, אבל עושה רושם שיואב עשה את המפקד בשינוי, כן? באיזושהי מין צורה לא כמו שדוד רצה, וכמו שיש לנו בספר שמואל הרבה פעמים מחלוקות ביניהם. ליואב בהחלט הייתה מילה, ויואב לא היה מעוין בזה. מצד שני, די ברור כאן, כשאנחנו מדברים פה על פקידת העם, שזה לא מה שנקרא אצלנו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא מדובר פה על מפקד צבא. כלומר, זה דומה מאוד למה שקורה לנו בחומש הפקודים. כלומר, שמונים כל יוצאי צבא ישראל, בישראל, וגם שם הרשב"א מסביר את תחילת ספר במדבר. שם נפקד זה לצורך כיבוש הארץ. כן, כלומר, הרי היו שם ערב היציאה מהר סיני לכיוון ארץ ישראל. עוד לא דובר, איש לא חשב, על שהות של 40 שנה במדבר. זה לא היה חלק מן העניין. והמפקד היה מפקד לצורך כיבוש הארץ, לצורך המלחמה. כך לכאורה יש להסביר גם בפרשת כי תישא את המפקד. כתוב, שם אומנם לא הייתה שום מלחמה, אבל כתוב כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר לפקודים בין 20 שנה ומעלה מחצית השקל בשקל הקודש. ובכן, לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, למה שהמפקד יגרום לנגף? בפשטות הדברים, המפקד לא יגרום לנגף. מה יגרום לנגף? למלחמה. מה? לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם למלחמה. כלומר, כאשר הם יוצאים למלחמה, ולפני שאתה יוצא למלחמה, אתה חייב לפקוד אותם, לדעת כמה חיילים יש לך, ואיך לחלק אותם, ומה לעשות איתם. אבל חס וחלילה במלחמה עלולה להיות מגפה. כן, מלחמה. כמו במלחמה, או שאתה מנצח או שאתה מפסיד. אז צריכים לתת איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם, כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, חלילה לא יהיה בהם נגף, כלומר שהקדוש ברוך הוא יעזור להם לנצח במלחמה, במילים אחרות. זוהי לכאורה המשמעות הקיימת שם. הדבר גם כאן, שימו לב, כשהוא פוקד את העם, הוא שולח את שר הצבא. כלומר, יואב לא היה ראש הלשכה, ראש הלשכה המרכזית. יואב היה שר הצבא, הוא שולח איתו את שרי חיל. שימו לב למספרים הכתובים כאן. יהודה 400 אלף ו-70 אלף איש שולף חרב. לפני כן כל ישראל, 1,100,000 איש שולף חרב. כלומר, פוקדים רק את החיילים. ואם פוקדים רק את החיילים, אני מניח שפוקדים אותם למלחמה. לאיזה מלחמה? מה קרה? מדוע דוד פוקד את העם? לאיזה צורך? השאלה היא מה שהיה רע בעיני השם. והעובדה שספרו אותם לא בהושיע את עמך, אלא ספרו אותם במספרים. האם על הדבר הזה הייתה המגפה של 70 אלף איש? דבר שאיננו מסתדר. מגיפות כאלה לא פרוצות בגלל שאלה טכנית, כן, שספרת 1, 2, 3 ולא בהושיע את עמך. כן, דבר כזה כשפורץ, אז כלומר ניתן להניח, וזה דבר שאני צריך להסביר אותו, שיש כאן הכנות לאיזושהי מלחמה גדולה. על מה אנחנו מדברים? לאן זה הולך? ויחד עם זה איך לצרף את כל הדבר הזה עם שאלה של בניין המקדש. או כמו שאמרו חז"ל, פתח פלטרין שלך לא כיבשת ואתה הולך לכבש ארצות רחוקות. כלומר, לאן דוד רצה ללכת? וזה כאשר גורן אורנן עדיין נתון בידי ערפנה המלך, אני מזכיר לכם. כן, כלומר, לאן כל הדברים האלה הולכים? אלה דברים שאנחנו נצטרך לדבר עליהם בשיעור הבא. נושא סבוך, אני מקווה שנצא מזה.